במסכת תמיד, פרק ה' משנה א', מסופר שהכהנים היו מתפללים בכל יום לאחר שהם העלו את קורבן התמיד על הכבש ולפני שהם הקטירו את האיברים על גבי המזבח. הכהנים היו מתאספים בלשכת הגזית ושם הם היו מתפללים. הם התחילו בברכת אהבה רבה, אחרי כן קראו את עשרת הדיברות ואחרי כן קריאת שמע. בירושלמי למסכת ברכות מופיע שבדין היה שיהיו קוראים עשרת הדיברות בכל יום, גם מחוץ לבית המקדש. מפני מה אין קוראים אותם? מפני טעות המינים, שלא יהיו אומרים, אלו לבדם ניתנו לו למשה מסיני. כלומר, כדי שלא יטענו המינים אלה הכופרים, שרק קיבלנו מסיני רק את עשרת הדיברות, זה מה שניתן למשה, ושאר התורה זה לא קיבלנו מהקדוש ברוך הוא, ומשה לא הוריד את זה מהר סיני, אלא שאר התורה היא תוספת מאוחרת שמשה לא קיבל מסיני. לכן כדי שלא להגיע לטעות הזו, לכן קבעו שלא לקרוא את עשרת הדיברות מחוץ לבית המקדש. וכך הוא בבבלי לברכות, אב בגבולים ביקשו לקרות, כן? כלומר לקרוא את עשרת הדיברות, אלא שכבר ביטלו מפני תרומת המינים. בימיו של הרשב"א, רבי שלמה בן אדרת, הוא נשאל בשו"ת הרשב"א חלק א' קפ"ד ד', שאלתם עוד, מהו לומר עשרת הדיברות בשחר בבית הכנסת? לפי שיש אנשים רוצים להנהיג ציבור, כן, ראוי לעשות כן או לא? ותשובתו, אסור לעשות כן, שביטלום מפני תרומת המינים. ואף על פי כן, כתבו הטוב השולחן ערוך בסימן א' סיף א', טוב לומר פרשת העקדה ופרשת אמן ועשרת הדיברות. והטעם שלהם, שדווקא בציבור ביטלו את קריאת עשרת הדיברות, אבל ביחיד, טוב לומר. המרשל, רבי שלמה לוריה, מחכמי פולין, לפני כ-400 שנה, כתב, אני נוהג לומר עשרת הדיברות קודם ברוך שאמר בקול רם. דווקא לקובה בברכת יוצר כמו קריאת שמע, זה אסור. אבל לאומרה בכל בוקר לכבוד התורה ולכבוד השם הבורא, שעשרת הדיברות חקוקים בלוחות מכתב אלוקים, מצווה גדולה לאומרה. החילוק הזה של המרשל, שהאיסור רק לקבוע את עשרת הדיברות בתוך ברכה, שזה אסור, אבל ללא ברכה צריך לומרה בציבור, לא נתקבל להלכה. ובציבור אסור, ולמעשה להלכה נפסק, שבציבור, ככה פוסק המשנה ברורה, ובציבור אסור בין בתוך ברכה ובין שלא בתוך ברכה, וביחיד מותר ודווקא שלא בתוך התפילה. כך פסק המשנה ברורה בסימן א', סעיף קטן ת' ז'. שלוש פעמים בשנה קוראים את עשרת הדיברות בציבור בתורה. בפרשת יתרו, בשבת בפרשת יתרו, פרשת ואתחנן ובשבועות. וכתב המגן אברהם שיש הבדל בין הקריאה שבשבתות לקריאה שבשבועות. בשבתות קוראים בטעם תחתון ובשבועות קוראים בטעם עליון. השינוי העיקרי בין שני הטעמים הוא שבטעם התחתון כל פסוק ופסוק נקרא לבד, ובטעם העליון כל דיברה נקראת כפסוק שלם. אנוכי ולא יהיה לך נקראים כפסוק אחד, מכיוון ששני הפסוקים נאמרו מפי הקדוש ברוך הוא. לא תרצח ולא תנאף נחשבים כל אחד כפסוק. נהגו הציבור לעמוד בקריאת עשרת הדיברות. בכל שלושת הקריאות, יתרו ואתחנן ושבועות. בתשובת הרמב״ם, סימן מ"ו, נשאל הרמב״ם על ויכוח שהיה בין שני חכמים, האם לעמוד בזמן קריאת עשרת הדיברות. חכם אחד עשר, וטענתו שכבר ביטלו את קריאת עשרת הדיברות בתפילה מפני תרומת המינים, שיגידו שזה העיקר. לכן גם בקריאת התורה אין לייחס חשיבות מיוחדת לעשרת הדיברות. ואילו המתיר סבר שגם בזמן מתן תורה עם ישראל עמד, שנאמר והתייצבו בתחתית ההר, וגם שבבבל עומדים בזמן קריאת הדיברות. ותשובת הרמב״ם שאסור לעמוד, שיבואו לחשוב בתורה שיש לה יתרון קצתה על קצתה. ואומנם טענת החכם האחר, ביות אנשי בבל נוהגים כך, אינה כלום. לפי שאם נראה אנשים חולים, לא נחלה אנחנו לבריא בסביבתם כדי שיהיו שווים. אבל נשתדל אנחנו לעברות לחולה כדי שיהיו שווים. וכן גם פסק הרב עדי יוסף ביביע עומר חלק ב'. פשוט דבר שמואל להרש אבואב קיים את המנהג וטעמו שבעשרת הדיברות אנחנו מקבלים פני שכינה. וכמו בקידוש לבנה שצריך לאומרו מעומד. גם החידה בשו"ת טוב עין סימן י"א קיים את המנהג לעמוד וטענתו שמכיוון שאנחנו קוראים בספר תורה בכל שבת וקוראים את כל התורה מוכח שהכל אמת. ואנחנו עומדים מכיוון שהקדוש ברוך הוא אמרם לכל ישראל. והעם חרד כששמע את אמירתם. ולכן אנחנו רוצים לעשות זכר למעמד מתן תורה ולקום בזמן אמירתם. והוא מסיים שמאחר שנהגו העם כן לקום כולם בעשרת הדיברות, נראה שחייבים הכל לעמוד ואין לשום אחד להישאר יושב. בין למנהג זה ובין למנהג זה אמרו הקדמונים שראוי להרגיש בזמן הקריאה את היות הפיכתנו ליהודים ולעם. וכמו שמופיע בהקדמה לחזקוני, רבי חזקיה בן מנוח מגדולי המפרשים, מפרש התורה שחי בסוף תקופת בעלי התוספות, הוא כתב בהקדמה לספרו: בנפשי נשבעתי אני חזקיה, כי בחלומי שמעתי כל אלוקים מדבר עשרת הדיברות בנועם כל דממה לארץ ולדרים. בשמיעה זו היא שנותנת לנו את הכוח והחיות ללימוד התורה במשך כל השנה כולה.